שבת דף י' מתחילים בעזרת השם, שלוש שורות מלמעלה, ואמר רבא בר מחסיא, אמר בשם רב חמא בר גוריא, שאמר בשם רב, כל אדם רוצה שהשם יציב שמירה מיוחדת על העיר שבו הוא גר, ועל כל הערים שגרים בהם מאחינו כל בית ישראל, בכל מקום שהם. מה הסגולה? איך אפשר להגן ולשמור על העיר? כל עיר שגגותיה גבוהים מבית הכנסת, אם בונים את בית הכנסת בגובה נמוך, ואת הבתים האחרים בונים בגובה יותר גבוה, זה לא טוב. לסוף העיר הזאת תהיה חרבה. מה הראיה? שנאמר, כתוב שעזרא הסופר, אחרי שהוא בא לבנות את בית המקדש השני, הוא אומר בפסוק, לרומם את בית אלוקנו. זכינו לרומם ולהגביה שבית המקדש השני יהיה המבנה הגבוה ביותר שהיה בירושלים. ולהעמיד את חורבותיו. וההמשך הפסוק, ולתת לנו גדר ביהודה ובירושלים. על ידי זה שהעמדנו את בית מקדש, בית השם גבוה, יותר מכל שאר הבתים בירושלים, על ידי זה העמדנו לעצמנו גדר ביהודה ובירושלים, שישארו על תילם, ישארו קיימים. אבל זה לא נאמר על כל סוגי המבנים. לא כל סוגי המבנים חייבים להיות יותר נמוכים מבית הכנסת כדי להעמיד את העיר על תילה. ואני מילא בבתים, דווקא בתים, בתי מגורים, דווקא הם אסור שיהיו גבוהים יותר מבית הכנסת. אבל בקשקושי, דהיינו כל מיני בניינים שעשויים לנוי, ליופי, והברורי, או כל מיני מגדלים, לטלנבה, אפשר שהם יהיו יותר גבוהים מבית הכנסת. בזמננו בונים בנייני מגורים, ארבע קומות, שש קומות, בונים בניינים גבוהים. ובית הכנסת, בונים אותו בניין גבוה, מרשים, מפואר בדרך כלל, אבל כמעט תמיד הוא לא המבנה הכי גבוה בתוך העיר. על מה מסתמכים היום בזמננו? מסתמכים על כמה וכמה היתרים, אבל הפוסקים בעיקר מביאים בתור סמך ראשון את דבריו של אחד מהראשונים בספר מאירי. הוא כותב כאן על המקום, כשסיבת הגבהתו, אם הסיבה שמגביעים את הבית, את הדירה, יותר מבית הכנסת, אינה דרך שררה, זה לא בגלל שאנחנו מעוניינים שהבית יהיה יותר מרשים מאשר בית השם. לא, אלא להרבות בדיורים ועליות, כשרוצה שיהיה אפשרות שיגורו במבנה הזה עוד ועוד דיירים, ויהיה אפשר לעשות עוד ועוד קומות, אין בזה בעיה. כך דעת המאירי, ומביאים אותו גדולי הפוסקים, שבזמננו, כשבונים בניינים גבוהים, זה בשביל שיהיה אפשרות לעשות כמה קומות, כדי שיוכלו לגור עוד אנשים. אז זה כמו שיש הרבה בתים נמוכים שמחוברים ביחד. זה לא נחשב שיש פה בית יותר גבוה מבית הכנסת. ומוסיפים יותר מזה, ראיתי בספר פסקי תשובות, שהוא מוסיף אפילו יותר. הוא אומר שברגע שיש לנו בית הכנסת מהרצפה שלו ועד התקרה שלו, זה יותר גבוה מאשר בבתים הרגילים מהרצפה ועד התקרה, לא מתייחסים כאן לשורה של קומות. כל קומה, מה הגובה שלה? אם הגובה של הקומה שבו נמצא בית הכנסת יותר גבוה מאשר הגובה שעושים בדרך כלל קומה בבית רגיל, כבר זה בסדר. אמר רב אשי, הוא היה ראש ישיבה במטה מחסיא, ענה עבדי למטה מחסיא דלא חרבה. אני מנעתי מבני מטה מחסיא שלא יבנו בתים יותר גבוהים מבית הכנסת, וזה גרם שהעיר הזאת לא תחרב, כי בית השם היה גבוה משאר הבתים. שואלת הגמרא, הרי בסוף והחרבה, מה תמחסיה כן נחרבה בסוף? עונה הגמרא, היא חרבה בגלל סיבות אחרות, אבל מאותו אבון לא חרבה. מהאבון של הגבעת הבתים היא לא חרבה. זה לא אומר שברגע שעושים את בית הכנסת יותר גבוה מכל הבתים, אפשר כבר לעשות כל מה שרוצים בשאר העיר. לא. אלא ודאי שזה שבונים את בית הכנסת גבוה יותר משאר הבתים, זה סגולה וזה שמירה על כל העיר. אבל צריך גם לשמור בכל העיר שיתנהגו כמו שצריך, ויעשו גם את שאר הדברים כמו שצריך. אבל בוודאי שהעמדת בית השם גבוה משאר הבתים, זה שמירה מיוחדת לשאר בתי העיר. עוד נמרא, ואמר רב אבר מחסיה, אמר בשם רב חמה בר גוריה, שאמר בשם רב, עדיף לאדם להיות משועבד, לעבוד אצלו, תחת ישמעאלי, ישמעאלי, זה בדרך כלל אלה מהמדינות המוסלמיות, ככה ידוע בשם אברבנל, עדיף לעבוד אצלו, ולא לעבוד תחת נוכרי, מבני אדום, כי הם רשעים יותר מהישמעאלים. עדיף להיות תחת נוכרי, אפילו מבני אדום, ולא תחת חבר. יש אומה מהצאצאים של הפרסים שהם רשעים יותר מאשר הבני אדום. ולכן עדיף כבר לעבוד אצל אחד מבן אדום ולא לעבוד תחת אלה מהאומה של החברים. עדיף לעבוד תחת חבר ולשמש אותו למרות שזה סכנה כי הוא אכזרי, ולא תחת תלמיד חכם. כי תלמיד חכם, כל צער קטן שמצערים אותו, זה יכול להיות סכנה גדולה, כי הקדוש ברוך הוא תובע את עלבונם. לכן צריך מאוד להיזהר. עדיף להיות תחת תלמיד חכם ולשמש אותו, ולא להיות תחת יתום ואלמנה, שהדמעה שלהם מצויה, ומי שמצייר אותם, העונש שלו הוא גדול. כתוב שהקדוש ברוך הוא אומר, והיה יתום ואלמנה לא תונון, והיה כי יצעק אליי ושמעתי כי חנון אני. הקדוש ברוך הוא מרחם על האלמנות והיתומים. עוד מאמר שלו. ואמר רב אבר מחסיה, אמר בשם רב חמה בר גוריה, שאמר בשם רב, עדיף שיהיה לאדם כל חולי ולא חולי מהעין. מה ההגדרה של חולי? רש"י כותב, חולי ארוך שמתיש את הכוח, שהאדם הולך ומתנוון בו, כמו חולי הראש, אז כל חולי עדיף ולא חולי מעין, שהוא קשה מכל החולאים בכל שאר האיברים של הגוף, על כל שונאיהם של ישראל. כל כאב עדיף שאדם יהיה לו, ההגדרה של כאב זה כאב שהולך ובא, כגון כאב שן או כאב של מכה. אז כל כאב כזה עדיף בכל שאר האיברים, ולא כאב לב, כי כשזה בלב זה הכי קשה. עדיף שיהיה לאדם כל מייחוש, מייחוש הכוונה כאב קל שחולף, ולא מייחוש הראש, שזה מאוד מאוד קשה. עדיף שתהיה לאדם כל רעה, ולא תהיה לו אישה רעה, שהיא מונעת אותו מכל טובה. אפילו אם יש לו טובות, כשיש לו אישה שהיא מקנטרת אותו, אישה ממש שלא נדע, אז אין לו שום טעם בחיים, פשוט כל הזמן חי עם הרגשה לא טובה. וזה עוד בלשון המעטה. עוד מאמר, ואמר רב אבר מחסיה, אמר בשם רב חמה בר גוריה, שאמר בשם רב, אם יהיו כל הימים שבעולם, התיכון, האוקיינוס, כל הימים בעולם יהיו רק מלאים בדיו במקום במים, וכל האגמים, הקנים שגדלים באגמים, כולם יהיו קולמוסים, פעם כותבים עם קולמוס, כמו שהסופר כותב ספרי תורה, תפילין מזוזות, והשמיים יהיו כולם יריות, כמו דפים, וכל בני האדם יהיו לבלרים, סופרים, שיודעים לכתוב אפילו מהר. גם אם יהיה אפשרות לכתוב אמצעי כתיבה רחבים מאוד, לא יהיו מספיקים, אין מספיקים, לכתוב חללה של רשות, עומק ליבם של המלכים השליטים, כי הם צריכים לתת את ליבם להרבה דברים בפעם אחת, מלחמות, משפטים וכו' וכו', יש להם הרבה דאגות. מה יקרה? איפה מוצאים את זה בפסוק שהלב של המלכות צריכים לשים לב להרבה דברים? אמר רב משערשיה, לומדים את זה מהפסוק, שמיים לרום, גובה של השמיים, וארץ לעומק, ולב מלכים, שלושת הדברים האלה, אין חקר, אי אפשר לחקור ואי אפשר לדעת אותם. אז מביאים כמה הסברים מה זה בא ללמד אותנו. או שאנחנו צריכים להתפלל לשלומה של מלכות, לזהר בכבודם ולדון אותם לקף זכות, כי לפעמים אנחנו לא מבינים את המעשים שהם עושים, כי הם צריכים לקחת הרבה שיקולים שאנחנו לא יכולים לקחת אותם בחשבון, או שצריך להיזהר מהרשות, שזה סכנה להתעסק איתם. ואמר רב בר מחסיה, אמר רב חמה בר גוריה, אמר בשם רב, אדם שחלם חלום, וזה מאוד נפשו אגומה, זה מאוד מצייר אותו, זה חלום שהוא מפרש את זה שלא לטובה, או שבאמת המשמעות של זה אמורה לא להיות טובה, אז יש דרך טובה מאוד לבטל את החלום, דרך אמנם לא כל כך קלה, אבל יפה תענית לחלום, אם אדם מתענה באותו יום שהוא מתעורר מהחלום, הוא עושה אותו ליום של תענית, זה כל כך מבאר את החלום כמו אש לנאורת, כמו שאש שורפת במהירות נאורת של פשטן. אמר רב חיסדא, יש פה תנאי, הוא בו ביום, דווקא אם הוא מתענה באותו יום שבו הוא חלם את החלום, לכתחילה, אם הוא לא הספיק באותו יום, אפשר גם להתענות בימים אחרים. ואמר רב יוסף, כיוון שבו ביום זה כל כך חשוב, מותר להתענות אפילו בשבת. למרות שבשבת אסור להתענות, אבל כאן, מכיוון שהוא לא יכול לדחות את התענית ליום אחר, מותר לו לצום בשבת, כי דווקא התענית מרצה אותו, מיישב את דעתו, כי הוא מרגיש שהוא עושה לעצמו טוב. אז זה העונג, זה העונג שבת בשבילו. אבל כמובן, מובא, וככה גם נפסק להלכה בשולחן ערוך, סימן ריש פי חט, שאם האדם יתענה בשבת, הוא יצטרך אחר כך למחרת, או במשך השבוע, להתענות יום נוסף, לחפר על זה שהוא צם בשבת. מספרת הגמרא, רבי יהושע בריידר רב אידי, איקלה לבי רב אשי, הוא הזדמן לביתו של רב אשי להתארח אצלו, וכל כך סמכו לכבודו, אבדלי איגלה טילטה, הביאו לו עגל משולש. אז כאן מפרשים שהכוונה היא, עגל שנולד שלישי לאמו, נולד לפניו עוד שני עגלים נולדו, והוא נולד השלישי, והוא יותר משובח. אמרו לי, אז המשפחה של רב אשי אמרו לרבי יהושע, לטעום מר מידי, שהרב יאכל בסעודה שהכנו לכבודך. אמר לו, אני לא יכול לטעום, למה? בתענית יתיבנה. הוא נמצא כרגע בתענית, הוא לא יכול לאכול שום דבר. אמרו לי, בסדר, תשב בתענית, אבל לא סבר לי, מר, לעד הרב יהודה. אחרי רב לא סבר את החידוש של רב יהודה. אמר רב יהודה, לווה אדם תעניתו, הוא פורע. אדם שיושב בתענית שהוא בעצמו קיבל עליו. לא מדובר פה על תענית כמו תענית אסתר, או שאר התעניות שהן תעניות ציבור. אדם יחיד שקיבל על עצמו תענית להתענות, מותר לו ללוות ולפרוע, דיינו באותו יום הוא יאכל, וישלים את התענית ביום אחר. הרמב״ם, בהלכות נדרים, פרק ד' הלכת את זין כותב, וזה לשון הזהב של הרמב״ם. בשביל, ככה הוא פוסק להלכה את הדברים האלה, מה פירוש שאדם קיבל על עצמו נדר לצום, ובסוף הוא לא צם? איך זה עובד? מה פירוש שהוא יצום למחרת? הוא קיבל על עצמו היום לא לצום לכאורה. הוא קיבל על עצמו היום לצום, כוונה. אז הוא כותב ככה, וזה לשונו הזהב. הנודר לצום 10 ימים. מדובר פה על איזה אדם שקיבל על עצמו חבילת ימי צום, לא דווקא על מחר. קיבל עצמו לצום 10 ימים, באיזה יום שירצה. והיה מתענה ביום אחד מהן. בשביל אחד מהימים שהוא רוצה להתענות, התענה. יום אחד באמת הוא צם. ואותו יום שהוא צם, הוא צרח לדבר מצווה. סעודת מצווה וכדומה. או מפני כבוד אדם גדול, כמו כאן שהיה רבשי, אדם גדול, שלכבודו היה רוצה לכבד אותו ולאכול מהסעודה שהוא הכין. הרי זה אוכל, הוא פורע יום אחר, שהרי לא קבע הימים בתחילת הנדר. מכיוון שהוא לא נדר מראש, שהוא הולך לצום יום פלוני, יום מסוים, אלא הוא קבע לעצמו לצום 10 ימים לדוגמה. ועכשיו הוא צם אחת מ10 ימים האלה, אז הוא לא יצום היום, יצום יום אחר במקום. לכן הוא יכול ללוות שהיום הוא לא צם, והוא יצום במקום זה יום אחר. וככה גם נפסק בשולחן ערוך, אורח חיים, סימן תקס"ח, סעיף בית. אמר לו, אז רבי יהושע ענה להם, למה אני לא יכול עכשיו לאכול ולפרוע את התענית ביום אחר? תענית חלום הוא. והוא צם בגלל החלום. ואמר רבא בר מחסיא, אמר בשם רב חמא בר גוריא, שאמר בשם רב, יפה תענית חלום, לבטל אותו, אם הוא חלום רע, כמו אש שהיא מחלה נאורת של פשטן. ואמר רב חיסדא, יש בזה תנאי שזה חייב להיות הוא בו ביום. ועוד אמר רב יוסף שזה צריך אפילו להיות, מותר לו להתענות בגלל זה אפילו בשבת. אז אם כן, תבינו אותי למה אני לא יכול לאכול מהסעודה שהכנתם היום. במשנה למדנו שאסור לאדם להסתפר, להתחיל להסתפר, להיכנס לבית מרחץ, ללכת ולהתחיל לאבד אורות, להתחיל סעודה, לדיין אסור לו להתחיל דין תורה. אסור לעשות את כל הרשימת הדברים האלה, להתחיל סעודה שלמה, כשנמצאים סמוך לזמן של תפילת מנחה. ואז במשנה כתוב, ואם התחילו, אם כן התחילו לעשות את המלאכות האלה לפני תפילת מנחה, אין מפסיקים. אפשר להמשיך לעשות את המלאכות האלה, למרות שהגיע זמן תפילה. זה ברור שהמשנה במפורש אומרת שהגיע זמן תפילה. ואז המשנה אומרת, אבל מפסיקים לקריאת שמע. אם הגיע הזמן קריאת שמע, כן חייבים להפסיק, אפילו באמצע הסעודה או באמצע התספורת, באמצע המרחץ, צריך לעצור הכל ולקרוא קריאת שמע. ואז אומרת המשנה פעם נוספת, ואין מפסיקים לתפילה. שאת השאלה, ואין מפסיקים לתפילה. אתן אלי רישה. כתוב במפורש, ואם התחילו אין מפסיקים, וזה נאמר על תפילה. מה צריכים לכתוב פעם נוספת ואין מפסיקים לתפילה? הבנו, לקריאת שמע צריך להפסיק, לתפילה לא. אבל למה צריכים לכתוב שלתפילה לא מפסיקים פעמיים? למה צריכים לכתוב את זה פעמיים? תרצת הגמרא, מה שכתוב בסוף המשנה, אין מפסיקים לתפילה, מדובר על עניין אחר לגמרי. סייפה טען לדברי תורה. לא אלה שמסתפרים, מתרחצים, בורסקי, כל הדברים האלה. מדברים פה על דברי תורה, והם צריכים להפסיק בשביל להתפלל, והם לא צריכים להפסיק בשביל קריאת שמע? מה, אדם שלומד תורה לא צריך לקרוא קריאת שמע בזמנה? אומרת הגמרא, אז מדובר פה על אנשים מיוחדים מאוד, לא כל אחד. יתניא חברים, תלמידי חכמים, שהיו עוסקים בתורה. והגיע הזמן קריאת שמע, מפסיקים בשביל לקרוא קריאת שמע, כי הזמן שלה מן התורה, שכתוב אשר בחרב קומך, ואין מפסיקים לתפילה, כי אין זמן קבוע מהתורה, מתי צריך להתפלל. הזמנים של תפילה זה מדי רבנן. אמר רבי יוחנן, לא שנו, זה שלמדנו שאדם שלומד תורה לא צריך להפסיק בשביל להתפלל תפילה בזמנה, זה לא נאמר, אלא כגון רבי שמעון בן יוחאי וחבריו הקדושים, שהם תורתם אומנותם. הם לא היו מפסיקים מדברי תורה בשביל ללכת לעשות עניינים של חול, אפילו בשביל אומנות. לכן הם לא צריכים להפסיק אפילו בשביל להתפלל. אבל כגון אנו, שאנחנו מפסיקים מדברי תורה בשביל לעשות מלאכה, בוודאי שמפסיקים לקריאת שמע ולתפילה. אם אנחנו מפסיקים בשביל עניינים של חול, אז ודאי שבשביל להתפלל אנחנו צריכים להפסיק מהלימוד התורה. שואלת הגמרא, אבל קריאת שמע ודאי אין אפילו בן אדם אחד שלא צריך להפסיק מלימודו בשביל לקרוא קריאת שמע. שואלת הגמרא והתניא, כשם שאין מפסיקים לתפילה, ככה אין מפסיקים לקריאת שמע. אפילו, זאת אומרת, אם אדם עוסק בתורה, יש ברייתא שאומרת שהוא אפילו לא צריך להפסיק באמצע לימודו כדי לקרוא קריאת שמע. על מי זה מדובר? גם אלה שתורתם אומנותם אמרת שבשביל קריאת שמע הם כן צריכים להפסיק קודם לקרוא קריאת שמע ואז להמשיך ללמוד. עונה הגמרא, כי תניא היא, הברייתא הזאת מדברת על אלה שעוסקים בעיבור שנה. יושבים בתוך מקום סגור, מרוכזים לגמרי בשביל להחליט האם השנה הזאת עושים אותה שנה של שני אדרים או שלא עושים שני אדרים השנה הזאת. היום, בזמן הזה, יש לנו לוח שנה. וכבר יודעים עכשיו מה יהיה עוד 20, עוד 30, עוד 40, עוד 50 שנה, האם היא תהיה שנה מעוברת או לא. אבל בזמן התנאים, כל פעם היו צריכים להחליט האם הולך להיות שנה מעוברת או לא הולכת להיות שנה מעוברת. ויש סיבות מסוימות שמפורשות בגמרא במסכת סנהדרין, האם קובעים לעשות השנה שנה מעוברת או לא. הם היו יושבים ודנים על זה בכובד ראש אותם די חכמים, לדעת האם לעבר את השנה או לא. ופה הם היו חייבים שזה יהיה ברצף, כדי שלא יקלקלו המועדות, אומר תוספות. הם חייבים לקבוע ולהחליט, הם צריכים לצאת עם מסקנות ברורות, כי לפי מה שהם יחליטו, האם השנה תהיה עם שני הדרים, הדר א', הדר ב' או לא, יש לזה השפעה, מתי יהיה פסח, מתי יהיה שבועות, מתי יהיה ראש השנה וכו' וכו'. אז לכן הם לא צריכים אפילו להפסיק בשביל קריאת שמה. דאמר רב אבא בר אבא, וכן תנו סבא דאגרוני, למדו כזאת ברייתא, אמר רבי אלעזר בר צדוק, כשהיינו עוסקים בעיבור השנה ביבנה, לא היינו מפסיקים בכלל באמצע שהיינו עוסקים בנושא הזה. לא לקריאת שמה ולא לתפילה. טוב, כאן אנחנו למעשה היינו אמורים להתחיל מסכת שבת. פותחים עכשיו את ההלכות שקשורות לשבת, לפי הסדר. קודם כל מדברים על ערב שבת, אחרי זה בין השמשות, אחרי זה שבת עצמה, לפי הסדר. לא יצא החיית במחתו סמוך לחשיכה. אדם חיית, אסור לו לצאת עם המחת, שהחייתים היו רגילים ללכת עם מחת ברחוב, כדי לפרסם את עצמם שהם תופרים בגדים, ואדם שמעוניין לתפור בגד ידע לפנות אליהם. אז אסור לחיית ללכת עם המחת אפילו ביום שישי, שזה כבר ממש סמוך לשבת, חוששים שמה הוא ישכח ויצא גם בשבת עם המחת. עכשיו, איזה איסור מהתורה הוא יכול לעבור אם הוא יצא עם המחת לרשות הרבים? מלכת מוציאים מרשות לרשות. תוספות כותב שזו הסיבה שלמדנו את כל העשרה דפים כמעט. עד לכאן, במלכת מוציאים מרשות לרשות, שזה התנה התחיל יציאות השבת 2-4, רק בשביל לבאר לנו מה הבעיה שהחיית אסור לו לצאת עם המחת ערב שבת סמוך לחשיכה, כדי שלא יבוא להוציא מרשות היחיד לרשות הרבים, או מרשות הרבים לרשות היחיד. וכן, לא יצא לבלר סופר בקולמוסו, שאיתו הוא כותב, גם כן בערב שבת סמוך לחשיכה, כי למה? חוששים שמה הוא יבוא ויטלטל את זה גם בשבת. וכן, כאן אנחנו מדברים על שבת בעצמה, לא יפלה את כליו. לפלות הכוונה, בזמנם שהיה קשה מאוד לחבס בגדים, לא היה מכונות כביסה. כל פעם לחבס בגד, היה עבודה מאוד קשה. ולא כולם היו מחבסים את הבגדים בתדירות כל כך גבוהה. היו מתרבים להם קינים על הבגדים. אז מה הם היו עושים? מפעם לפעם היו מוציאים את הקינים מהבגד, מפלים את הקינים מהבגד. אז אסור לעשות את זה בשבת. וכן לא יקרא בספר בשבת לאור הנר, חוששים שמה הוא יבוא לחזק את הנר. הנר של זמנם היה עשוי בצורה כזאת שהיה, הוא היה עשוי כמו עיגול, כמו חצי כדור, חצי כדור, שבצד שלו מוסיפים לו מין, כזה מין תוספת. זה מזכיר קצת כמו שלוקחים אבוקדו או הגס וחותכים אותו לשני חלקים לרוחב שלו או לגובה שלו. חותכים אותו לכל הגובה שלו, מעוקץ עד ראשו. אז זה מקבל צורה כזאת כמו חצי עיגול ועוד תוספת כזאת. במקום של החצי עיגול היו מכניסים את השמן, ובמקום הצר יותר היה נקב מיוחד, היו שמים שם פתילה וככה היו מדליקים את הנר. וכשהנר היה מתחיל להיות חלש, היו קצת מתים את המקום הצר ללמטה, ואז השמן שהיה נמצא בכדור, בחלק העבה יותר, היה נמשך לכיוון הפתילה, ואז הנר היה נהיה יותר גדול, ואז היה אפשר לראות יותר. אז בשבת כמובן אסור להטות את הנר כלפי מטה, כדי ש... לא יעבור על איסור, מבעיר אש בשבת. אפילו אם יש אש בוערת, אסור להגדיל את האש. זה מלאכת מבעיר. בשביל זה חכמים גזרו שיהיה אסור בכלל לקרוא בספר לאור הנר בשבת, כי כשאדם יהיה שקוע בתוך הספר, הוא עלול לשכוח שזה היום שבת, וכשהוא לא יצליח לקרוא טוב, הוא לא יצליח לקרוא ברור, בפרט בזמנם גם שעוד הספרים לא היו ברורים כל כך כמו היום. אבל גם היום חכמים לא חילקו בגזרותיהם. אסור לקרוא בספר לאור הנר, כי חוששים שמה בן אדם יתה את הנר ויבוא לאיסור מהתורה בשבת. באמת אמרו חכמים, החזן זה מלשון חוזה, רואה. זה לפי הפירוש הראשון ברש"י, הכוונה, זה שקורא לעליות, עלייה בתורה בשבת בבוקר או בכלל, הוא נקרא חזן. והוא לא ידע איזה פרשה השבוע. אז איך הוא ידע? הוא ילך ומסתכל איפה הילדים לומדים השבוע אצל הרב שלהם, ולפי זה הוא יודע מה פרשת השבוע. ומותר לו ללכת להסתכל ככה מלמעלה, לראות מה הילדים אוחזים, ורואה איכן התינוקות קוראים, ועל ידי זה הוא יודע מה הפרשה, והוא יודע איפה לקרוא למחרת בשבת בבוקר לעליות בבית הכנסת. אבל הוא לא יקרא איתם. מותר לו רק להסתכל ככה ראשי פרקים ולעזוב. אומרת המשנה דבר נוסף שתקנו חכמים כדי להרחיק את האדם מן העבירה, כיוצא בו, לא יאכל אדם שהוא תמה בתומת זיבה, עזב, עם אשתו שגם היא תמאה תומת זיבה, למרות ששניהם תמאים, אסור להם לאכול סעודה ביחד. וכל שכן, אם הבעל טהור ואשתו זבה, בוודאי שאסור להם לאכול ביחד. מפני הרגל עבירה, כי האכילה ביחד מקרבת את הלבבות, חוששים שהם יבואו לידי איסור עם זווה. זה חמור, זה עונש של קרת, לכן צריך לעשות כל מיני יקרים. כשאוכלים טהור עם זווה, עושים יקרים מיוחדים ביניהם, כדי לעשות ביניהם הרחקה שלא יבואו לדבר עבירה. וכמובן, מדבר פה לא רק על זווה, אלא גם על תומת נידה. יש כאלה אוכלים, יש תקנה לאכול שתי מפות שונות, לעשות הפסק, יש כמה וכמה הרחקות. אומרת הגמרא תנן התם, למדנו משנה נוספת שגם היא מגדירה תקנה של חכמים שעשו כדי להרחיק את האדם מהעבירה. לא יעמוד אדם ברשות היחיד ויושיט את הפה ואת הראש וישתה מכלי שנמצא ברשות הרבים. אם יש כוס שתייה ברשות הרבים, והאדם עומד ברשות היחיד, ואין לו אפשרות עכשיו להגיע לרשות הרבים, הוא חייב לעמוד עכשיו ברשות היחיד, אסור לו להושיט את ראשו לתוך רשות הרבים ולשתות מהכוס. וישתה ברשות הרבים. וכן לא יעמוד ברשות הרבים וישתה ברשות היחיד. למה חוששים? שמה הוא בטעות יכניס את אותו כלי לרשות שבה הוא נמצא, והוא נמצא שהוא עקר מרשות אחת לרשות אחרת. היא חייב חטאת. אבל אם לא רק הכניס את ראשו, אלא הכניס ראשו ורובו למקום שהוא שותה, אם הוא ממש כמעט כולו נכנס לאותה רשות, אז מותר. למרות שחלק קטן מגופו נמצא ברשות אחרת, למה? כי פה כבר לא חוששים שהוא יביא את זה, את השתייה לרשות השנייה, מאיפה שהשתייה נמצאת. כיוון שהטריח את עצמו ממש ללכת ראשו ורוב גופו לרשות האחרת, אז כבר אין חשש, אלא ברור שהוא ייזהר לשתות את כל השתייה דווקא ברשות האחרת, ולא לטלטל אותה מרשות לרשות. וכן בגעת, אותו דין יהיה גם במקום שבו דורכים ענבים לעשות מהם יין. מה יהיה אותו דין? אז הגמרא תבאר את זה בשני אופנים בהמשך, לפי שתי דעות. היא באה אלו, קרמלית. אחרי שלמדנו שאדם אסור לעמוד ברשות היחיד, ויש שתייה ברשות הרבים, אסור לו להושיט את ראשו בשביל לשתות מרשות הרבים, אלא הוא צריך להושיט גם את רוב גופו לרשות הרבים, ורק ככה מותר לו לשתות. וכן, אם הוא עומד ברשות הרבים והשתייה ברשות היחיד, אסור לו רק להושיט את ראשו ולשתות ברשות היחיד, אלא רק אם הוא שותה, אם הוא מושיט גם ראשו וגם רוב גופו לרשות היחיד, רק אז מותר לו לשתות. שאלה היא קרמלית מהי? אם האדם עומד ברשות היחיד או ברשות הרבים, והשתייה נמצאת ברשות שנקראת קרמלית, שמדין תורה אין בזה שום איסור לטלטל משם לכל מקום. זה נקרא מקום פטור מדין תורה. את הרבנן תקנו שזה יחשב רשות בפני עצמה, ויהיה אסור לטלטל משם לרשות הרבים או לרשות היחיד, או מרשות הרבים לרשות היחיד לשם. שאלה היא, האם גם שם תקנו שאם יש שתייה בקרמלית, יהיה אסור להושיט ראשו מרשות הרבים לקרמלית, או מרשות היחיד לקרמלית ולשתות? מביאה הגמרא על זה שתי דעות. אמר אביי, היא. קרמלית זה כמו רשות הרבים ורשות היחיד. כמו שרשות הרבים ורשות היחיד אסור להושיט את ראשו מרשות אחת לרשות אחרת ולשתות, ככה גם בקרמלית אסור. רבא אמר מותר. למה? היא גופה. עצם זה שאסור לטלטל מרשות הרבים ורשות היחיד לקרמלית, ומקרמלית לרשות הרבים ורשות היחיד, זה גזרה מדרבנן. כי מהתורה מותר. וענן יקום ונגזור גזרה לגזרה, אנחנו נקום ונגזור גזרה לחשש שמא יבואו לעבור על הגזרה הקודמת שגזרנו. עצם זה שאסור לטלטל מקרמלית לרשות היחיד או לרשות הרבים, זה מדרבנן, גזרה דרבנן. אנחנו צריכים לגזור גזרה שגם יהיה אסור להוציא ראשו לקרמלית, שמא יבוא וימשך לעקור מקרמלית לרשות היחיד. ואם הוא יעקור מקרמלית לרשות היחיד, הוא בסך הכל עובר על גזרה דרבנן. אנחנו לא צריכים לתקן תקנות להעמיד גזרות דרבנן. הגזרות דרבנן הם בשביל להעמיד דיני תורה, שאנשים לא יעברו על דיני תורה. אבל אביי בכל זאת סובר שגם בקרמלית גזרו חכמים שאסור לאדם להוציא את ראשו ולשתות מרשות היחיד או מרשות הרבים, שתייה שנמצאת בתוך קרמלית, אלא אם כן הוא מוציא גם את רובו, את רוב גופו. מה ההוכחה לזה? אמר אביי מינה אמינא למידי קטני וכן בגת. סוף המשנה, אחרי שכתוב שאסור לאדם להושיט את ראשו, אם הוא נמצא ברשות היחיד, אסור לו להושיט את ראשו לרשות הרבים לשתות, וכן אסור לו, אם הוא עומד ברשות הרבים, להושיט את ידו לרשות היחיד ולשתות, כתוב וכן בגת. מה, איזה גת מדובר פה? מה היא גת? איפה היא נמצאת? היא רשות היחיד? אם היא עומדת ברשות היחיד והבן אדם עומד ברשות הרבים, וזה שאסור לו להושיט את ראשו לרשות היחיד, תנינה, זה כבר למדנו ברישה, שאסור להושיט את ראשו לשתות מרשות היחיד אם הוא עומד ברשות הרבים. והיא, הגת מדובר שהיא נמצאת ברשות הרבים, והוא נמצא ברשות היחיד ואסור לו להושיט את ראשו, גם זה תנינה. למדנו את זה כבר מפורש במשנה. מה מחדש את המשנה בזה שכתוב וכן בגת? אלא לב, חייבים לומר שמדובר פה שהגת היא קרמלית, והחידוש הוא שאסור גם להושיט ראשו, כשהוא נמצא ברשות היחיד או ברשות הרבים, לתוך קרמלית כדי לשתות משם. ורב אמר לו, מה שכתוב וכן בגת, לא נאמר בכלל לעניין להושיט ראשו בשבת ולשתות, אלא לעניין מעשר. ונאמר פה לעניין, האם מותר לשתות מגת של יין, לפני שהם נותנים תרומות ומעשרות מהיין שנמצא שם. מה ההלכה מדובר פה? חייבים להפריש תרומות ומעשרות מכל יבול שצומח לאדם בשדה. גם מענבים. אדם שבצר את הענבים, אבל על מנת לעשות מהם יין. אז עד שהוא לא עשה מהם יין, הם לא מתחייבים בתרומות ומעשרות מהתורה. בזמן שהוא גמר את המלאכה של עשיית היין, אז הענבים שלו, היין שלו מתחייב בתרומות ומעשרות. אבל גם לפני כן, לפני שהוא סיים לגמרי את המלאכה של היין, מדרבנן אסור לאכול או לשתות אכילת או שתיית קבע מהיין הזה. עכשיו, מתי נקרא גמר מלאכה של עשיית היין? איך היו מייצרים את היין? היו לוקחים את כל הענבים, שמים אותם בתוך כזה מין בריכה ריקה, והיו דורכים על הענבים, סוחטים אותם, ואחרי שנהיה מכל הענבים מיץ, זה היה עובר דרך מין צינור כזה, בקצה הבריכה, לבור שבקצה הבריכה למטה. גמר המלאכה זה כשהיין נמצא בתוך הבור כבר. כשהיין עדיין נמצא בתוך הגת, זה לא נקרא שנגמר המלאכה של היין עדיין. עדיין זה מעורבב גם עם הבשר של הפרי, עם הקליפות, עם החרצנים, בקושי עכשיו דרכו על זה. אבל מדרבנן, גם כשהיין נמצא בגת, אסור לשתות שתיית קבע מהיין הזה. ואם שותים שתיית קבע מהיין הזה, חייבים לפני כן לתת תרומות ומעשרות. עכשיו, מה נקרא שתיית קבע? אם אדם הולך ומוסיף למיץ ענבים גם מים. זה היה הדרך פעם, לא היו שותים בלי למזוג את היין במים. אז לכן, לעניין מעשר, אם הבן אדם שותה מהמיץ ענבים לפני שהפריש מהם תרומות ומעשרות, כשהוא נמצא ממש כולו מתכופף לתוך הגת ושותה, זה נקרא שתיית ארעי. ולא צריך לתת תרומות ומעשרות לפני שהוא שותה. אבל דווקא עם ראשו ורובו בתוך הגת, אם הוא רק הכניס את ראשו לתוך הגת, הוא כן יהיה חייב במעשר. וכן אמר רב ששת, וכן בגת לעניין מעשר. דתנן, שותין על הגת, מותר לאדם להתכופף לתוך השטח של הגת, ומשם לשתות יין, בלי לתת מעשר. בין על החמין, בין אם הוא מוזג לתוך היין מים חמים, בין על הצונן, בין אם הוא מוזג את היין במים צוננים, ופטור מן המעשרות, כי זה שתיית ארעי, ומהתורה זה פטור לגמרי ממעשרות. בכלל, היין עדיין פטור ממעשרות, כי זה עדיין לא נכנס לתוך הבור, זה לא גמר מלאכה. רק מדרבנן אסור לשתות שתיית קבע, אבל זה נקרא שתיית ארעי, דברי רבי מאיר. למה? כי הוא מתכופף ככה לתוך הגת, זה לא נחשב שתיית קבע. רבי אלעזר ברבי צדוק מחייב. למה? זה שהוא מתכופף לשתות מתוך הגת, הוא באמת לא אמור להיות חייב במעשרות כשהוא שותה. אבל זה שהוא מוזג את זה במים, לא משנה אם זה מים קרים או חמים, זה נחשב שתיית קבע וזה מחייב אותו במעשרות. וחכמים אומרים, תלוי באיזה מים הוא מוזג את היין. על החמים, אם הוא מזג את היין במים חמים, ועכשיו הוא כבר לא יכול להחזיר את מה שישאר לו אחר כך, אחרי שהוא סיים לשתות, הוא לא יכול להחזיר את זה בחזרה לתוך הגת, כי זה יקלקל, זה שהוא מזג את זה במים חמים, אם הוא עכשיו יחזיר את היין המזוג לתוך הגת, זה יקלקל לו את כל היין שיש שם. לכן הוא לא יכול להחזיר את זה, זה כבר נקרא שתיית קבע. והוא חייב מעשרות. אבל אם הוא מזג את היין הזה על הצונן, פטור, כי זה נקרא שתיית ארעי. למה? מפני שהוא מחזיר את המותר, כשהוא מזג את היין שלו במים צוננים, הוא יכול אחרי שהוא מסיים לשתות להחזיר מה שנשאר לו, לכן זה לתוך הגת, לכן זה נשאר שתיית ארעי. אז על כל פנים, לפי דעתו של רבא, מה שכתוב פה, וכן בגת, מדברים כאן לעניין מעשרות. שואלת הגמרא, תנן, מה אתה סובר רבא? למה אתה חייב להוקים וכן בגת, שזה לא מדבר על קרמלית, אלא מדברים פה בכלל לא על ענייני שבת, על ענייני תרומות ומעשרות, כי לפי דעתך, מותר כן ללכת ולהתכופף לתוך קרמלית, ולשתות משם בשבת, אפילו כשאתה רק מושיט את הראש לתוך הקרמלית, ואתה עומד ברשות היחיד או ברשות הרבים, לא גוזרים גזרה לגזרה. עצם זה שאסור לטלטל מקרמלית לרשות היחיד או לרשות הרבים, זה רק מדרבנן, אז רבנן לא גזרו גזרה נוספת, שיהיה אסור להכניס רק את ראשו לקרמלית. שאלת הגמרא תנן, קושיה על רבא, שסובר שלא גוזרים גזרה לגזרה. במשנה למדנו לא יצא החיית במחתו, סמוך לחשיכה, אסור בערב שבת לחיית לצאת עם המחת. למה? שמא ישכח ויצא גם בשבת עם המחת הזאת, מרשות היחיד לרשות הרבים, או מרשות הרבים לרשות היחיד. ומה יקרה אם הוא יצא עם זה מרשות היחיד לרשות הרבים או להפך? מה אליו כשהמחת דתחובה לו בבגדו? ואם הוא יצא עם זה מרשות היחיד לרשות הרבים, הרי בשביל להתחייב מהתורה, בהוצאה מרשות אחת לרשות אחרת, צריך לטלטל את החפץ כמו הדרך שמטלטלים אותו. חפץ שהדרך לטלטל אותו ביד, חייבים עליו רק אם מטלטלים אותו, עוקרים אותו ביד ומניחים אותו עם היד. ומטלטלים אותו כשהוא נמצא ביד. אבל אם מטלטלים חפץ, לא כדרכו, כמו למשל שמאדם שם את החפץ בתוך בגדו, וככה יוצא מרשות היחיד לרשות הרבים, הוא לא חייב מהתורה, זה רק אסור מדרבנן. וכאן, כשהמחת תחובה בבגדו של החיית, גם אם הוא יצא בשבת מרשות היחיד לרשות הרבים עם המחת הזאת, הוא רק יעבור על איסור דרבנן. ובכל זאת כתוב שחכמים גזרו גזרה, על הגזרה הזאת שאסור לטלטל מחת בבגדו מדרבנן, גזרו עליו שכבר בערב שבת לא ילך עם המחת הזאת, כי היא תחובה לו בבגדו. סימן שחכמים כן גוזרים גזרה לגזרה. דוחה הגמרא לא. מדובר פה במחת דנקית לי בידי. הוא לא מחזיק את זה בבגד, הוא לא תוחב את זה בבגד, הוא מחזיק את זה ביד, ערב שבת. וחוששים שמו יחזיק את זה גם ביד בשבת עצמה ויעקור את זה מרשות היחיד לרשות הרבים או להפך. אז אם כן, זה גזרה אחת, אבל באמת יכול להיות שלא גוזרים גזרה לגזרה. תשמע, קושיה מברייתא. בברייתא כתוב את זה קצת יותר מפורש. לא יצא החיית במחתו התחובה לא בבגדו. אז לא כתוב כאן שזה ביד. מה אליו שמדובר פה בערב שבת? שמה הוא ישכח ויצא ככה גם בשבת בעצמה? ואם הוא יצא ככה בשבת בעצמה זה רק אסור מדרבנן, כי הוא הרי לא מטלטל את המחת כדרך שמטלטלים. ורק מדרבנן זה אסור. בכל זאת רואים שגזרו כבר בערב שבת שלא ילך ככה. סימן שגוזרים גזרה לגזרה. דוחה הגמרא, לא מדובר פה בערב שבת. קיטניה היא בשבת בעצמה. חכמים גזרו גזרה שאדם לא ילך ויטלטל בשבת מחת מרשות היחיד לרשות הרבים, אפילו אם היא תחובה לא בבגדו, כדי שלא יבוא לטלטל את זה בידו מרשות היחיד לרשות הרבים. שואלת הגמרא, והתניא ברייתא מפורשת עוד יותר. לא יצא החיית במחתו התחובה בבגדו בערב שבת עם חשיכה. יותר מפורש מזה לא יכול להיות. ערב שבת. אסור לחיית לצאת עם המחת שתחובה לא בבגדו, לא בידו. למה? לכאורה, כדי שלא יבוא לצאת ככה בשבת. ואם הוא יצא ככה בשבת, איזה איסור עובר? רק איסור דרבנן לכאורה, כי הרי לא מטלטל את זה בידו, הוא מטלטל את זה רק בבגד, זה בשינוי. אז אתה רואה מפה שחמים גזרו גזרה אפילו על ערב שבת, שלא יצא ככה עם המחת, כדי שלא יבוא לצאת ככה עם המחת בשבת, למרות שהוא רק יעבור על גזרה דרבנן, גזרו גזרה לגזרה. מתרצת הגמרא, המאני, הברייתות לפי מי הולכת לפי דעתו של רבי יהודה, היא דאמר, אומן שיוצא בשבת עם חפץ שתחוב בו כדרך אומנותו, כמו שהדרך שלו להוציא ככה גם בימות החול את אותו חפץ, הוא חייב חטאת. עכשיו, החיית דרכו לצאת לרשות הרבים במחת התחובה בבגדו באמצע השבוע. דתניה. לא יצא החיית בשבת במחתו התחובה לו בבגדו, כמו שהוא יוצא לפעמים בחול כדי להראות לכולם, מפרסם שהוא חיית. וכן, לא יצא נגר בקיסם שבאוזנו, סרגל כזה, שעם זה הוא מסמן לעצמו פסים על העץ. זה גם כן, הוא הולך עם סרגל על האוזן כדי לפרסם שהוא נגר ויבוא להזמין אצלו כלי בית וכדומה. ולא יצא סורק, זה שסורק בגדים, לא יצא במשיכה שבאוזנו, מין חוט כזה, שהוא היה עם זה קושר כמה קוצים יחד בשביל להפוך אותם למסרק, בשביל לסרוק את את הצמר וכדומה, אז הוא יוצא עם החוט הזה באוזנו, כדי לפרסם שהוא סורק, מי שצריך יבוא להזמין אצלו. וכן, לא יצא גרדי, הכוונה אדם שעושה הריגה של בדים, לא יצא בעירה שבאוזנו, עירה זה מין חתיכת צמר או צמר גפן, שאלה שאורגים בד, היו שמים באוזן, לפרסם שהם אורגים בגדים, שהם עושים בד, וזה היה, היו לוקחים, הרי איך היו הורגים בד? זה היה מלאכה שלמה, אבל חלק מהדברים היו לוקחים קנה, כזה מין מקל, שבראשו הוא חלול, היו שמים חוט, היו שמים סליל שלם של חוט, ואת הקצה של הסליל היו מכניסים בתוך החלל שבקצה המקל, היו סותמים את החלל הזה אחר כך עם איזשהו צמר או צמר גפן, כדי להצמיד את החוט לשם, וכך היו זורקים את המקל הזה, הרי היו מותחים חוטים שתי, ואז היו זורקים את המקל הזה בשביל שיהיה חוטי ערב, וכך היו מעבירים את זה, כמו שנראה בלי נדר ברחבה, בהמשך המסכת, בכל המלאכה, כל החלקים של המלאכה, כל סוגי המלאכות שיש בזמן הריגת הבגד. אבל בכל אופן, כרגע מה שאנחנו מדברים זה רק על אותו קנה שמשליחים, בשביל להרוג את הבגד, אז היו סותמים אותו מן כזה חתיכת צמר או צמר גפן. הצמר הזה שמים על האוזן, והיו דרכם לצאת עם זה ברשות הרבים כדי לפרסם את עצמם שהם הורגים בגד. אז כיוון שדרכו לצאת ככה גם כן באמצע השבוע, לרשות הרבים אסור לו לצאת ככה בשבת. ולא צבא, אדם שצובע בגדים, אסור לו לצאת בשבת בדוגמה שבצווארו. היה להם מין דוגמאות של כל מיני בדים צבועים בצוואר, כדי להראות לאנשים, כדי שכל אחד יבחר לעצמו באיזה צבע הוא רוצה שהצבא יצבע לו את הבגד. זה גם כן היה סוג של פרסום. ולא יצא שולחני, מלשון שולחן, שמיו שמים, היו יושבים עם שולחן ופורטים לאנשים כסף, זה מביא לו 20 שקל, פורט לו את זה לשני עשרות, מביא לו 10, מביא לו 2 חמישיות. אז בשביל לפרסם שהוא שולחני, הוא היה שם מטבע של דינר באוזנו, אסור לו אותו אדם בשבת לצאת בדינר שבאוזנו. כי כך הם רגילים לצאת בכל השוק, בשביל שכולם ידעו איזה אומנות הם עוסקים. אבל בדיעבד, אם הוא יצא ככה לרשות הרבים, ואם יצא פטור מחטאת, כי זה לא דרך הוצאה, ככה סוברים, סובר רבי מאיר, פטור, אבל אסור לכתחילה ככה לצאת. רבי יהודה אומר, בוודאי שהוא יהיה חייב חטאת, אם הוא אומן, שזה דרך אומנותו, הוא ככה יוצא בימות אחרות גם כן לרשות הרבים, הוא חייב חטאת. הוא שאר כל אדם שלא יוצא ככה בדרך כלל לרשות הרבים, לא מה שיצא מטבע באוזן, איפה שמענו דבר כזה, אז הוא באמת יהיה פטור אם הוא יצא ככה בשבת לרשות הרבים. ובאמת, מה שכתוב אצלנו, לא יצא חיית במחת התחובה לו בבגדו, אפילו בערב שבת עם חשיכה, זה מדובר לפי דעתו של רבי יהודה, שסובר שבשבת עצמה אם הוא יצא ככה הוא יהיה חייב חטאת בתור חיית, אז אפילו בערב שבת גזרו עליו חכמים שיעשו לו לצאת ככה כדי שלא יצא ככה בשבת עצמה. מביאה הגמרא סתירה בין שתי ברייתות. תנא איחדא לא יצא הזב בכיסו, שאסור לאחד שהוא נטמע בטומאת זיווה לצאת עם מין כיס שהוא קושר לעצמו באמה כדי לקבל את הזיווה, ואם יצא לרשות הרבים עם הכיס הזה, פטור מקורבן חטאת, אבל מדרבנן זה אסור. כך כתוב ברייתא אחת. ותניא אידך על אותו מקרה בדיוק. לא יצא זב בכיסו, ואם יצא חייב חטאת. אתה יכול להסביר לי את ההבדל בין שתי הברייתות? אני מבין שאסור לו לצאת בכיסו, אבל האם הוא חייב או פטור? זה סותר, שתי הברייתות סותרות. אמר רב יוסף, לא קשיא. הברייתא שפותרת סוברת כמו דעתו של רבי מאיר, שאפילו אומן שיוצא עם מחט, כדרך שהוא יוצא בדרך כלל בחול לרשות הרבים, אם הוא יוצא אבל באופן שזה לא כדרכו לשאר בני אדם, הוא יהיה פטור בשבת. אותו דבר גם כאן, שאפילו שזב דרכו לצאת ככה עם אותו כיס בחול, וכיוון ששאר האנשים לא יוצאים ככה, אז הוא יהיה פטור. אבל הברייתא סוברת שהוא יהיה חייב, זה הולך לפי רבי יהודה, שאם אומן יוצא בכלי אומנותו לרשות הרבים, כדרך שהוא יוצא בחול, אפילו ששאר האנשים לא הולכים בצורה כזאת, הוא יהיה חייב, אז גם פה הזב שהוא יוצא בכיסו, בצורה כזאת שאר האנשים לא הולכים עם כיס כזה לרשות הרבים, הוא גם כן יהיה חייב. אמר לי אביי, תלמידו של רב יוסף, שואל את רבו, מה, איזה מין הסבר זה? הימו דשמת לי לרבי מאיר, שרבי מאיר אומר שאומן, אפילו אם הוא יוצא דרך אומנותו בשבת, הוא יהיה פטור, במידי דלאו היינו אורחי, שגם האומן בדרך כלל לא יוצא ככה לרשות הרבים, עם המחת התחובה בבגדו, אלא עם המחת ביד. אלא מה? לפעמים, כשהוא צריך לפרסם את עצמו, הוא שם את המחת בבגדו. אבל במידי דהיינו אורחי, בדבר שתמיד הולכים בצורה כזאת, כמו זב שתמיד הוא הולך עם כיס כזה קשור, זה בכל אופן מה שהיה בעבר, כשהיו צריכים להיזהר בתומה וטהרה, משם התלי, וכי מצאנו שרבי מאיר פותר בצורה כזאת. ודאי שהוא לא יפתור, הוא ודאי יחייב. מה הראיה שהוא יחייב? די לא תימה אחי, אם לא תאמר שרבי מאיר מחייב, אלא מעטה. נשאר אותך שאלה, הדיוט. אדם שהוא לא איש מקצוע, הוא לא בעל אומנות. שחקק קו בבקעת בשבת. רש"י מפרש שהוא לקח חתיכת עץ, ועשה בפנים גומה כזאת, בגודל של נפח, של קו, בחתיכת עץ בשבת. זאת אומרת, במילים אחרות, אדם שעשה מלאכה בשבת, אבל הוא לא אומן. הוא עשה את זה עבודה לא מקצועית. מה, הוא יהיה פטור? לרבי מאיר אחי נמי זה לא מחייב? למה? כי זה לא הדרך, כי זה לא חקיקה של אומן, וזה לא הדרך ככה לחקוק בחול? זאת אומרת, רבי מאיר מחייב בשבת רק אומן, שהוא עושה מלאכה בצורה מקצועית, בצורה של אומן? ודאי שגם אדם שהוא לא אומן, שחקק, כמו שהוא יודע לחקוק, לא בדרך של אומן, עשה מין צורה של קו בתוך חתיכת עץ, ודאי שהוא יהיה חייב, אפילו שזה לא דרך האומנים. אז אותו דבר גם, זב שהוא יוצא בכיס, אפילו ששאר בני אדם אין דרכם לצאת בכיס כזאת, אבל הוא ככה דרכו לצאת תמיד לרשות הרבים. ודאי שהוא צריך להיות חייב גם לפי רבי מאיר, וגם לפי דעתו של רבי יהודה. אז אם כן, חוזרת השאלה לקדמותה, יש כאן סתירה בין שתי ברייתות. ברייתה אחת אומרת שזב שיוצא בכיסו לרשות הרבים חייב, ברייתה אחרת אומרת שהוא יהיה פטור, לכאורה כולם מסכימים שהוא אמור להיות חייב, אלא אמר רב אמנונה תירוץ שני, לא קשיא לתרץ, לתרץ את שתי הברייתות. כאן, הברייתה שמחייבת, מדברים בזב בעל שתי ראיות. כאן, בזב בעל שלוש ראיות. יש דין, אדם שיצא מגופו טיפת זיווה, זה טיפה דומה לשכבת זרע, אבל זה יותר נוזלי. עוד כמה סימנים שמובא מסכת נידה. אם הוא ראה פעם אחת, כמובן בזמן ששומרים טומאה וטהרה, בזמן בית מקדש וכדומה, אם הוא ראה פעם אחת, אז הוא נטמא רק ליום אחד. אם הוא ראה פעמיים, אם זה איש, הוא נטמא לשבעה ימים. צריך לספור שבעה נקיים, שבעה ימים שבהם הוא לא רואה זיווה בכלל, ואז הוא טובל במעיין ונטהר. אם הוא רואה פעם שלישית, אז ביום השמיני הוא גם יצטרך להביא קורבן לבית המקדש. עכשיו, הזב הזה שראה פעמיים ראייה של זיווה, הוא הולך עכשיו עם כיס בשביל לראות האם הוא רואה פעם שלישית כדי להתחייב בקורבן. לכן אומרת הגמרא כאן, מתי הברייתא מחייבת? בזב בעל שתי ראיות, שדרכו ללכת עם כיס בשביל לוודא האם הוא יראה ראייה שלישית, ואז אחרי שבעה ימים ביום השמיני הוא יחייב להביא קורבן, אז לכן היציאה שלו מחייבת כי זה דרכו. וכאן הברייתא שפותרת, מדובר בזב בעל שלוש ראיות, שבין כה וכה הוא יחייב קורבן. אז אם כן, אין דרכו לצאת עם כיס, לכן הוא יהיה פטור. שואלת הגמרא, למה? אדם שראה שלוש ראיות לא צריך לדעת אם הוא רואה זיווה או לא? מה יש נעזב בעל שתי ראיות דחייב? דמיבה אלה לבדיקה, הוא צריך לבדוק את עצמו אם יראה פעם שלישית. זב בעל שלוש נמי מבה אלה לספירה, הוא רוצה לדעת בשבעה הנקיים שלו, האם הוא ראה זיווה או לא. מה זה שבעה נקיים? זה שבעה ימים שבהם הוא צריך להיות נקי שלא לראות זיווה. איך הוא ידע אם הוא ראה זיווה או לא? הוא חייב ללכת עם אותו כיס בשביל לראות שלא יהיה לו זיווה. אלא עונה הגמרא, באמת נכון. הוא יהיה חייב גם זב שראה שלוש ראיות, כי דרכו ללכת עם אותו כיס, והוא יהיה חייב אם הוא יצא עם זה לרשות הרבים. לא נצריך הברייתא שפותרת, אלא לבוא ביום. ביום שהוא ראה כבר את הראייה השלישית, הוא כבר לא חייב ללכת עם אותו כיס, זה לא ייתן לו שום דבר, כי בכל מקרה היום הזה כבר לא יום נקי, הוא יצטרך לספור רק ממחר שבעה נקיים. אז היום, עד סוף היום, זה שהוא הולך עם הכיס, זה לא דרכו בכך, ועל זה הוא יהיה פטור. שואלת הגמרא, ומבא אלי כדי שלא יתענפו כאליו, הרי ברגע שיוצא לו זיווה, הוא צריך כיס כדי שלא יתלכלכו לו הבגדים מהזיווה. אמר רבי זעירא, התנא של הברייתא היי תנא הוא. זה התנא שסובר, דאמר כל אצולי תינוף, כל דבר שנועד רק להציל מלכלוך, לא כחשיב, זה לא נחשב דבר של חשיבות, וכשמוצאים את זה לרשות הרבים, זה לא נקרא שהוא הוציא חפץ חשוב לרשות הרבים, בשביל להתחייב ומוצאים מרשות לרשות, צריך להוציא חפץ חשוב. איפה מצאנו שיש דעה שסוברת, שאם אדם עושה מעשה לא חשוב, שאם אדם בא רק להציל מלכלוך, זה לא נקרא דבר חשוב. דתנן, אם יש דלף, דולף מים על הקיר, זה דבר שמוציא אדם מהכלים, כמו שאומרים, טפטף, טפטף, וזה מרטיב לו את כל הרצפה, ובאים עורכים, זה לא נעים, אנשים דורכים על זה, מלכלכים לו את כל הסלון, את כל השטיחים, אז מה הוא עושה? הוא שם כלי לקבל את כל, את כל הטיפות האלה. אז ככה, הקופה קערה על הכותל, אדם שהופך קערה על הקיר, שיורדים שם הגשם, אם בשביל שתודח הקערה, אם הוא עושה את זה כי הוא רוצה לשטוף את הקערה על ידי המים, הרי זה בכי יותן. מה זה בכי יותן? הלכה מאוד מעניינת ונפלאה, שהתורה אומרת, כשצומח פרי על העץ, כל זמן שהוא מחובר לעץ, גם יגע בו מת, או מצורה, או אחד מהשמונה שרצים, או כל התומות שבעולם, הוא נשאר טהור. מחובר לעץ, נשאר טהור, לא תאונה אליך טומאה, ונגע לא יקרב בו עליך. אבל ברגע שכתפו אותו מהעץ, עדיין לא קרה שום דבר. הוא לא מקבל עדיין טומאה. מתי הוא יקבל טומאה? אומרת התורה, כי יותן מים על כל דבר זרע זרוע אשר יזרע, ונפל מנבלתו של אחד מהשמונה שרצים עליו, אז הוא יהיה טמא. טוב מאוד. עכשיו, מה זה קיוטן? קיוטן הכוונה שיינתן לבד. אבל מי שיסתכל בספר תורה, לא כתוב וו אחרי היוד, כתוב רק יוד תף נון סופי. אז כאילו ייתן. אז כתוב ייתן, אבל קוראים את זה לפי המסורת יוטן. אז יש משמעות גם לאיך שקוראים וגם לאיך שזה כתוב. כי יוטן כמו כי ייתן. ייתן, הכוונה שאדם שופך מים, בדרך כלל הוא רוצה, אחרת הוא לא היה שופך. אותו דבר, גם כשזה נשפך לבד, זה צריך להיות כאילו שהוא שפך, דיינו שהוא שמח בזה שהמים נשפכים. ואז, כשהפירות האלה נשטפים, לרצונו, הפירות האלה נהיים מוכשרים לקבל תומה. מכאן הוא לא בא, הם לא תמאים, אבל אם יגע בהם תומה, הם יתאמו. ואם הבן אדם הלך ושם קערה עם פירות, כדי לשטוף אותם על גבי קיר שיורד שם גשם, והוא התכוון לשטוף את הפירות, הרי הם בחיותן, עוד יותר. כשהוא שם את הכלי, והוא מעוניין שהכלי ישתף, יש כלל שאומר, שאם בהתחלה הבעלים היה מעוניין במים האלה, שישתפו לו אפילו כלי, גם אחר כך הוא לא מעוניין שהם ישתפו את הפירות, המשקה הזה כבר נקרא לרצון. וכשהוא שוטף את הפירות, הפירות האלה מוכשרים לקבל תומה. זה מובא בלשון המשנה, כל שתחילתו לרצון, בהתחלה כשהוא נשטף על הכלי, שהוא היה צריך לשטוף את הכלי, זה היה לרצון בעל הבית, אף על פי שאין סופו לרצון, זה מכשיר את הפירות לקבל תומה. אבל אם הוא שם את הכלי הזה על הקיר, בשביל שלא ילקה הכותל, כדי שהקיר לא יתקלקל, יורד פה גשם, והקיר הזה כבר מתחיל להתקלקל. הוא שם כלי כדי לקבל את הגשם. אינו בחיותן. הוא לא מעוניין בכלל במים האלה. ולכן גם זה ששטף את הקערה זה לא היה לרצונו. אז כל שכן אחר כך כשזה בא וזה שוטף את הפירות, זה גם כן לא נחשב שזה לרצונו, והפירות האלה לא מוכשרים לקבל תומה. מה רואים מכאן? שכששמים כלי רק בשביל להציל שהקיר לא יתענף, זה לא נחשב דבר חשוב, זה לא נחשב לרצונו של הבעלים. אז אם, ולכן, זה גם לא מכשיר, המים האלה לא מכשירים את הפירות אחר כך. אותו דבר, כשעזב שם את הכיס רק בשביל להציל שהבגדים שלו לא יתלכלכו, זה גם כן לא נחשב דבר חשוב. וכשעזב יטלטל את זה אחר כך ברשות הרבים, את אותה כיס, הוא לא יחשב מוציא מרשות לרשות. שואלת הגמרא מדמי, אתה משווה קערה שעל הקיר לכיס של זב, כל אחד מהם יש כללים אחרים. כשאנחנו מדברים על מים כדי שיחשבו לרצון להכשיר פירות, אנחנו צריכים שיהיה רצון במים עצמם. לעומת זאת, כשאנחנו צריכים להחשיב כלי, כשמטלטלים אותו מרשות הרבים, אנחנו צריכים להחשיב את עצם הכלי. אז אם כן, מדמי, הטעם, קערה, לא קבעי לאולני משקים כלל, הוא בכלל לא מעוניין במשקים האלה. לכן המשקים האלה הם לא לרצון, הם לא מכשירים את הפירות. אבל לעומת זאת, הח על עניין שבת, בשביל לחייב משום הוצאה, לא צריך האם הוא מחשיב את הכלי, הוא לא מחשיב את הכלי, לא זה הנושא פה כרגע. האם זה הוצאה חשובה? או שזה לא הוצאה חשובה? לא קשור פה אם הוא רוצה את הכלי או לא רוצה את הכלי. האם זה הוצאה חשובה או לא? פה חשוב לו להוציא את הכלי הזה, כדי להציל את הבגדים שלו שלא יתלכלכו. אז אם כן, קבעי לו, אולי כיס לקבול לבי זיווה. הוא מעוניין בכיס הזה כדי לקבל את הזיווה שהבגדים שלו לא יתלכלכו. אתה יודע למה כן אפשר להשוות את הדין של כיס? אם אתה רוצה כבר להשוות את זה למים? הלאה דמיה. הלאה דמיה, אלא לסייפה. זה דומה להמשך של אותה משנה. משנה הבאה. הרעיבה שירד דלף לתוכה. קערה שירד לבפנים מי גשמים. אז כתוב שם במשנה שאם הוא הניח את הכלי בשביל לקבל את הגשמים שדולפים, אז מים הניתזים והניצפים, מים שניתזים למרחוק או מים שצפים עליה מלמעלה כשהיא מלאה, אינן בחיותן. הם לא יכולים אחר כך להכשיר פירות לקבל תומה, כי הבעלים לא מעוניין במים האלה. אבל ושבתוכה, המים שנמצאים בתוך הכלי, הרי זה בחיותן. זה כן מים של רצונו של הבעלים. מה רואים מכאן? נכון שכל הסיבה שהבעלים שם את הקערה זה רק בשביל להציל את הקיר שלא יתענף. אבל עצם זה, שהוא שם את זה כלפי מעלה, שהמים יוכלו להצטבר בתוך הכלי ולהתכנס בתוך הכלי, והוא לא הפך את זה שכל המים רק ישפכו החוצה. זה מראה שהוא מחשיב את המים האלה, ולכן הם מכשירים פירות אחר כך לקבל תומה. אז זה דבר גם לגבי כיס של זיווה. נכון שהזב לא צריך את הזיווה, הוא רק רוצה להציל את הבגדים שלו שלא יתלכלכו, אבל הרי הוא יחשיב את הכיס בשביל לקבל בו את הזיווה, אז הוא חייב גם על זה שהוא מוציא את הכיס מרשות לרשות. אז אם כן, אני שואלת שוב פעם השאלה. יוצא שלפי כל הדעות, אדם שיוצא, זב שיוצא עם כיס לקבל את הזיווה לרשות הרבים, אמור להיות חייב, כי הוא מחשיב את הוצאת הכיס, אז לפי מי הולך את הברייתא שאומרת שהזב שיצא עם כיסו לרשות הרבים, אמנם זה אסור, אבל הוא יהיה פטור מקורבן חטאת. אלא אביי ורב אדר מתרוויו, לתרץ את שתי הברייתא צריך להסביר, לא קשיא. הברייתא שאומרת שזב שיוצא עם כיסו לקבל את הזיווה לרשות הרבים יהיה חייב, זה לפי דעתו של רבי יהודה. ביהודה סובר, מלאכה שאינה צריכה לגופה, חייב. מה זאת אומרת? מלאכה שלכתחילה היה מעדיף שהיא לא יצטרך לעשות את המלאכה הזאת, אז בכל זאת הוא יהיה חייב אם הוא עשה את המלאכה, כי הוא בפועל עשה מלאכה בשבת. והברייתא שפותרת זה לפי דעתו של רבי שמעון, שאומר, מלאכה שאינה צריכה לגופה, אפילו מלאכה שאדם לכתחילה, בגלל שזה מלאכה שאדם לכתחילה לא היה רוצה שיצטרכו לעשות את המלאכה הזאת, לכן הוא יהיה פטור. אז אותו דבר גם כאן, מכיוון שהאדם הזה היה מעדיף שהוא בכלל לא יצטרך לשים את הכיס לקבל את הזיווה, הוא היה מעדיף שלא יהיה לו זיווה בכלל. אז אם כן, זה לא נחשב מלאכה חשובה, ולפי דעת רבי שמעון, העזב הזה על עצם הוצאת הכיס ברשות הרבים, הוא יהיה פטור. עד כאן דף י' א'.